נחזור קצת בקוף קף זין, ארבע שורות, שש שורות מהסוף. אלפי המעשים הפרטיים והכללים שבכל מרחב החיים, הינם רק כלים שבהם תתגלה נפש, על פי הכרעה של הנקודה העצמית של הווייתה. זאת אומרת, הרב פה מסביר בהקדמה שהנפש זה דבר שהוא לא סטטי, אלא הנפש זה דבר שהוא נפעל דרך הסביבה שהבן אדם או העם נמצאים בו. וכשבן אדם הוא מושפע, הוא לא מושפע ממשהו מסוים, אלא כל דבר שקורה במרחב השלם של החיים הוא משפיע. אני לא יודע אם הרב מתכוון פה, יכול להיות שהוא מתכוון פה לקיום מצוות. כשבן אדם מקיים מצוות, תרג מצוות, זה משהו שמקיף את החיים. מהרגע שאתה קם בבוקר עד שאתה הולך לישון. בן אדם מקיים כל שנייה מצווה. ודרך זה שהוא מקיים מצוות, אז לאט לאט האישיות שלו הולכת ומתגלה, הולכת ונחשפת. כל מצוותיך אמונה. זאת אומרת, כל המצוות שבן אדם עושה, הם בעצם זרעים כאלה שהולכים וחושפים ומקדמים את האישיות המיוחדת שקיימת בתוך האדם. אבל אומר פה הרב, כשהיא טובה במקורה, לא כל יצור בעולם שקיים מצוות יגיב למצוות באותה צורה. אז כמובן, גוי שקיים מצוות זה לא יעזור כלום. כי כל העניין של המצוות זה לחשוף את הצד המיוחד האלוקי שקיים בכל יהודי ויהודי. אבל אם אין את הצד המיוחד הזה, אצל גוי שאין את הצד הזה, אז המצוות זה כמו שאתה משקה, כמו השקיה של שתיל. אם יש שם שתיל חי, אז המים יצמיחו את השתיל. אבל אם אין שתיל, אתה יכול להשקות עד מחר, לא יצמח. יש שתיל פלסטיק, לא יצמח כלום חוץ מקוצים. למה? כי המים יכולים לפתח את הגרעין שנמצא. אז אומר פה רב, כשהיא טובה במקורה, כשהאישיות, כשהאומה, היא טובה במקורה, כשהסתכלותה עצמית על הטוב, על החיים, על טוב החיים, היא מלאה צדקה וברכה, כשזאת האישיות, תושבת רק אז מתוהרה, על ידי המון מקרים של החיים, שיציגו לפני את החיים לא לפי הכרתה עצמית. כאן הרב מתחיל לתאר את הגלות. זה ראינו פעם שעברה. כשאדם יוצא לגלות, אז גלות זה לא שיעור. זה לא משהו בזמן מסוים, אלא זה משהו שמקיף את האדם 24/7. והאדם, אני לא בטוח שזה הגלות, אולי זה השורשים שלה, זאת אומרת, מה הוביל את הגלות? מה גרם לעם ישראל לשכוח? בני חטאינו גלינו מארצנו. אבל איך חטאנו? איך הגענו למצב שאנחנו שוכחים את העצמיות שלנו? אז הרב פה מגלה לנו את הסוד. ברגע שההסתכלות העצמית שלנו היא מושבתת מהטהרה שלה, איך משביטים את העולם הפנימי שלנו? על ידי המון מקרים של החיים שיציגו לפני את החיים לא על פי הכרתה העצמית. כלומר, ברגע שאדם מוקף בתכנים שהם שוללים את העולם הפנימי שלו, אז הוא מושפע. אדם מושפע, אין מה לעשות. הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, שאדם חייב שיהיה לו רב. למה? כי אוי לרשע ואוי לשכנו. מה הכוונה? הכוונה היא, אדם בדרך כלל חי ליד אנשים רגילים. אנשים רגילים, אז יש להם הסתכלות רגילה. מבט רגיל. שאיפות רגילות, הכל רגיל. וממילא, אדם כזה הוא לאט לאט מתנוון מהשאיפות הרוחניות שלו, מהרצונות הרוחניים שלו, מהשאיפות שלו לגדול בתורה ולתקן את המידות שלו וכו' וכו' וכו'. הוא לא עושה כלום, הוא רק גר בשכונה רגילה. אנשים טובים, צדיקים, הכל בסדר. אבל בלי שיש לך רב, שהוא כל הזמן מזכיר לך את התביעות הגדולות שלך, את השאיפות האמיתיות, הרחוקות, הטווח שלך, לא בטוח שאתה צריך את הרב שלך בכיס, בפלאפון או ב... יכול להיות שאתה פוגש אותו פעם בתקופה לא יותר מדי ארוכה. זה כמו איזה מקווה. זה מחזיר אותך לכל שאיפות הגדולות. אבל כשזה לא קורה, אז יש מושג כזה שקוראים לו פיגור סביבתי. זאת אומרת, בן אדם שהוא נמצא בסביבה מסוימת, אז הסביבה מייצרת אצלך, אם תרצה או לא תרצה, אתה יכול להתנגד לסביבה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה לא כל כך יעזור, כי אתה חווה את הסביבה, הסביבה משדרת אליך לא רק בשכל, אלא גם דרך חוויות, גם דרך התייחסויות, מה מעריכים, מה לא מעריכים, מה נחשב, מה לא נחשב. אם אתה רוצה להיות חבר של אנשים, אז אתה צריך לדבר בסגנון מסוים, בצורה מסוימת. ממילא, מה שמקיף אותך מכל הכיוונים, זה דבר שמשפיע עליך. עכשיו, כל עוד שהפער בינך לבין הסביבה הוא לא מאוד משמעותי, בסדר, משפיע קצת, תלך לרב, הכל בסדר. אבל ברגע שהסביבה, הרב קורא לזה פה, המון המקרים של החיים, ברגע שהתרבות היא מציגה בפניך חיים לא על פי הכרתה העצמית, זאת אומרת שיש פה חיים אלטרנטיביים שאתה נחשף אליהם. חיים אלטרנטיביים. מה הכוונה אלטרנטיביים? חיים שמעריכים ומעצימים ומייצרים תמונה שמה חשוב בחיים, זה לא באמת מה שחשוב לאישיות שלך בחיים. אז יש פה בעצם מצב שהאדם מבחוץ סופג רשמים שהם משפיעים עליו. הרשמים האלה לא מתאימים לעולם הפנימי שלו, וממילא לאט לאט בטווח של זמן, חוץ שזה לוקח דור 2, 5, 10, אבל בטווח של זמן, האדם פתאום מוצא את האישיות שלו מנותקת לחלוטין ממה שבאמת מתאים לה, מההכרה העצמית האמיתית שלה. ואז יוצא שעם ישראל היה בארץ, כל היום בסדר. עם ישראל יש לנו, אנחנו יודעים, עם ישראל זה עם השם אלה, ויש לנו כישרון עצמי, הכרה עצמית באלוקים, הכל בסדר. אבל ברגע שאנחנו מתרגלים לכל מיני תפיסות חלקיות, חיצוניות, שמגיעות גם לפעמים בחוץ, אז אם אלה בטווח של זמן, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בתוך תרבות שהיא מנותקת לחלוטין ממה שיש בתוכנו ובפנים. זה מאוד מאוד מזכיר את מה שקורה היום. בואו נקרא עוד טיפה ונראה עד כמה. אז עוד פעם, כשהסתכלותה עצמית על טוב החיים היא מלאה צדקה וברכה, שזה מצד האמת, איך נוצר פה תהליך של נסיגה? תושבת רק אז מתאורה, איך? על ידי המון המקרים של החיים, סביבה שלמה של מקרים ותגובות שיציגו לפניה את החיים לא על פי הכרתה העצמית. לא על פי הכרתה עצמית. אז יש פה יסוד גדול. דבר ראשון, האדם הוא מאוד ניזון מהסביבה. מי שחושב שלא, אז הוא לא מכיר את המציאות. האדם זה יצור שהוא ניזון מהסביבה. עכשיו, אפשר להתמודד עם זה ולהילחם בזה. אפשר לאזן, אפשר לצאת נגד. אבל זה ברור שאדם ניזון. הסביבה היא מחדירה לאדם רשמים יותר עמוקים ממה שהמודע שלו קולט בכלל. תמיד אני מביא את הדוגמה הזאת, גם בציבור החרדי שהוא כאילו מנותק ממדיה ומכל מיני דברים חיצוניים, בסופו של דבר כל החיצוניות נמצאת גם שם. למה? כי גם בפונוביץ' יכול להיות, שלא יודע, בישיבה, אבל יכול להיות שמחלקים שם פרוספקטים של איזה חליפה הכי כדאי לקנות ואיזה כובע הכי כדאי לקנות. וכשאתה רואה אותו בפרסומת, אז בדרך כלל לא יושב עם איזה רבי עקיבא איגר ושובר את הראש, אלא הוא מראה לך בן אדם 2019 רק עם בגדים של חרדים. אז בלי שאתה שם לב, ברגע שזה נחשב וכל החבר'ה בישיבה קונים את זה וכל הזה, אז גם אם אתה בחדרי חדרים נשאר באיזה מקום צדדי, אתה סופג יחס לחיים דרך הסביבה שאתה נמצא בה. זה לא יעזור כלום, לא יעזור כלום. יש לזה גם צדדים יותר עמוקים, לא משנה עכשיו, לא משנה. כי אם, אז אם אלה אדם סופג חיים לא על פי הכרתו העצמית, כי אם על פי אותם התבלים החיצוניים הנסוכים בהם מן החוץ. אז תבלים, אני השבוע במקרה ראיתי בעניה שבת א', אני לא זוכר בדיוק איפה, שהרב מדבר שם על מושג שקוראים לו תבלול. זה אולי קשור לתבלים. ששם הוא אומר שיש על העין, ברגע שיש שמן תאבית הקסיטה, אז מרוב שהשומנים הולכים ומצטברים בגוף, הם הולכים וסוגרים את העיניים. וממילא האדם לא רואה טוב. אדם רואה מטושטש. אז יש פה מצב של תרבות שמייצרת בתוך האדם טשטוש ביחס למי הוא, ביחס למה אמור לעניין אותו, ביחס למה חשוב, מה לא חשוב, מה מסוכן, מה חבר שלי, מה האויב שלי. פתאום הכל כבר לא ברור. כי אם על פי אותם התבלים החיצוניים, הנסוכים בהם מן החוץ. איך זה קורה? יש פה תרבות שיש בה הרבה ערס. מה זה ערס? ערס, נחש שמקיש אותך, לא תמיד אפילו אתה מרגיש, סך החור קטן. אבל זה בכלל לא הבעיה. הבעיה זה איזה חומר נכנס ביחד עם החור הקטן הזה שקיבלת. ושמה עיקר הפגיעה נמצאת. אז יש תכנים כאלה שיש להם ערס. זה תבלול כזה. יש תכנים שסך הכל אתה אומר, מה הבעיה? סך הכל אנשים חוטים, אנשים טובים. אנשים נחמדים, סך הכל הם רגועים, הם נחמדים, הם אנשים טובים סך הכל. אבל בלי שאתה שם לב, אתה סופג, תכף ננתח בדיוק איך, כל מיני רשמים שהם מאמאמים לך את העולם הפנימי שלך. ומילא בעינם שחי ככה תקופה, אז הוא פתאום יכול להתפלא, כל מה שהיה פעם ברור לי, היום כבר לא כבר ברור לי, זה, אני אמר בכלל שמשהו שפעם שמעתי היום זה גם נכון, אולי כבר לא בדיוק, אולי כבר לא זה. איך זה קרה? זה לא בגלל שכל מה שהוא בנה היה אשליה, מה שהוא בנה היה אמיתי. אבל האדם זה יצור שהוא סופג כל הזמן מהחיים רשמים קטנטנים. עוד חוויה, עוד פה, עוד שם, עוד זה. ומילא אם הוא לא מאזן את זה, דרך זה שהוא קשור לרב, או דרך זה שהוא קובע עיתים לתורה, אז מילא המציאות מעצבת אותו. אם זה בתכנים, הוא ישר יתווכח. אבל ברגע שהמציאות לא מגיעה דרך תכנים, אלא היא מגיעה דרך חוויות, דרך סגנון, דרך איך מדברים, ומה עושים, ומה נחשב, ומה לא נחשב, והאדם פה לא תמיד מבין ורואה איפה הדברים מגיעים, אז מילא נכנס לו לתוך הלב כל מיני רשמים, שאם בודקים טוב לעומק, הם מאמאמים לו את כל התכנים הרדיקליים שהוא התחנך אליהם. ועם התבלים הללו יהיו גם כן, זה קומה ראשונה, זה במצבים העדינים שאתה בכלל לא שם לב. אתה לא שם לב בכלל שיש פה איזה, יש פה איזה בעיה. ועם התבלים הללו, עם המאמאמים הללו, יהיו גם מלאים בגסות. גסות. יש שם גסות, טומאה ורשע. זאת אומרת, יכולה להתפתח תרבות שמאחורי הקלעים שלה, לאיפה היא מכוונת? לגסות, לטומאה ולרשע. אבל מה, מי ירצה ללכת לגסות, טומאה ולרשע? אף אחד לא רוצה להיות רשע, אף אחד לא רוצה להיות טמא. אבל אם רק נעימים יהיו לחוש הברברי של האדם, תוכל לשכוח על ידם את עצמותה ואת סגנון החיים המתאים עם ערכה פנימי, בסילוק המאומה של התבלים הזרים. כלומר, אם המאמאמים האלה הם יהיו בעצם חומר מסוכן ביותר, יש פה טומאה ורשעה וגסות, אבל שמים שם הרבה סוכר והרבה דברים מאוד מאוד יפים ומאוד מאוד שמושכים את העין ונראים טוב ונראים נוצץ וכולם חושבים ככה וכולם רואים ככה וכולם שייכים ככה לדברים האלה. אז ממילא, מכיוון שיש פה משהו מתוק שמשחד את האדם, בלי שהוא שם לב, הנפש שלו אוהבת מתוק, וממילא חודר אליה פנימה דברים נוראיים, שאם הוא טיפה מסתכל, טיפה חושב, הוא יבין שהוא בטעות נוראית, אבל הוא לא מבין מה ההשלכה של הטעות הזאת. ההשלכה של הטעות הזאת, זה שהוא משכיח מעצמו את העצמיות שלו. משכיח מעצמו את העצמיות שלו. אז אם חלק פה למדנו השנה את החוברת הזאת של ה... איך קוראים לזה? אני עצמי, שכחת אני... איך? בקשת אני עצמי. אז מה שכתוב שם זה מה שכתוב פה בעצם. היום בתרבות שלנו יש כל מיני מכשירים כאלה ואחרים, שחוץ מהבעיות ההלכתיות והטומאה והגסות והרשעה שיש שם, שזה הדברים הכי חריפים, וכולם יודעים את זה, וכולם יודעים שזה הורס את החיים, וכולם יודעים שזה מחריב את החיים, כולם יודעים את זה. גם אנשים חילוניים יודעים את זה. אלא מה? זה כזה נוצץ, וכזה אתה מרגיש בענייני, ואתה כל כך מרגיש רציני, אתה מרגיש באדם שמכיר הכל, מחובר להכל. נותנים לך שוחד. והנפש של האדם היא כזאת, שאם יש שם שוחד, טעים, גם אם יש שם טומאה ורשעה, שאם היינו נותנים לך את זה ככה במבחנה, קח את הטומאה ואת הרשעה, אף בן אדם לא משוגל לקחת טומאה ורשעה וגסות. אבל ברגע שהם מוהלים את זה במשהו טעים, נחשב, רציני, אז יבואו אנשים ויגידו לך, מה אתה מנסה לעשות פה שינויים? זה תן לאנשים את החופש. זה... יש פה בעצם ערס נוראי שעומד מאחורי הקלעים, לא יותר מדי רחוק, עומד מאחורי הקלעים הגלויים, אבל בפרונט הוא מאוד מאוד נחמד, ומאוד מאוד נוצץ, ומאוד מאוד נחשב, ואנשים שותים את זה, אנשים לוקחים את זה. כמה אחוזים היום לא משתמשים בסמארטפונים לא מסוננים? בישע אין הרבה עשרות אחוזים של אנשים מסוננים. בישע. זה לא, אני לא זוכר עכשיו את המספרים, מישהו זוכר? זה לא מגיע ל-30-40 אחוז. מהבתים בישע, לא מסוננים. אז מה, אנשים שוגעים, הם לא יודעים שיש גסות, טומאה ורשע בתוך הדברים האלה? איך אנשים חסרי אחריות? מה? אם הילד שלך היה הולך ב, לא יודע, בשתיים בלילה, יוצא מהבית ליד כביש 6, היית קופץ ותופס אותו. אבל אם הוא פתאום, לא יודע מה, אתה פתאום קונה לו איזה מכשיר, בלי הגנה, בלי זה. איך יכול להיות דבר כזה? אבל כמו שראינו פה, זה הצד הגס והמסוכן של זה. יש לזה צדדים עוד הרבה יותר מורכבים. כי גם אם נוריד את הגסויות ואת הטומאה ואת הרשעה, יש פה תרבות זרה שלא מתאימה לנו. ודרך זה שאתה מחובר למשהו שכל הזמן מעצים בך את התרבות הזרה שלך, אז יש פה גידול סרטני בלב של האנשים, שדרך זה שיכול להיות שהכל צנוע. אתה מקבל עבריד של הנשמה שלך כל הזמן רשמים של חיצוניות. של משהו שכל הזמן מעסיק לך את הראש, ואתה כל הזמן תלוי בו, ואתה כל הזמן רוצה להיות מחובר אליו, ואתה כל הזמן רוצה להרגיש אותו, וממילא כל הצד העצמי שלך נזנח, בלי שאתה שם לב, זה כבר לא כל כך רלוונטי. בסדר, יש לי צדדים עצמיים, זה כבר לא כל כך משחק. איך זה קורה? כי האדם, כמה שהוא מתוחכם בשכל, אבל הנפש שלו יש לה חיישנים שהיא סופגת מהסביבה. ואם החומרים שהנפש נפגשת איתם, הם לא רק אם הם לא טמאים, ולא גסים, ולא של רשע, אלא אפילו שזה פשוט רשמים שלא מתאימים. בסופו של דבר זה מעצב אותך בצורה כל כך עמוקה, שאתה מתישהו נשאר רק מתוכן. אתה מרגיש שכל מה שגדלת עליו, זה כבר לא משחק. זה כבר חלול, זה כבר לא מדבר איתי, כל מיני תכנים שכליים, זה לא מדבר עם האישיות שלי. איך הגענו למקום כזה? זה הטבלים האלה, זה המאמים האלה שלאט לאט, אם אתה לא שם לב, זה צד אותך. זה כמו טרמיטים כאלה, אתם יודעים מה זה טרמיטים? טרמיטים זה נמלים כאלה, שאתה לא רואה אותם, הם נכנסים לתוך עץ, אתה רואה את העץ חזק, גדול, 30 מטר, יום אחד הוא נופל, אתה מסתכל, אתה רואה שכולו בפנים רקוב. רקוב. למה רקוב? הטרמיטים יחסו פלימה, אכלו, 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 אכלו. אבל הם אוכלים בפנים, הם לא אוכלים בחוץ. ובחוץ זה נראה לך הכל שלם, הכל בסדר, אתה לא מביא גדול, הכל רגיל, עץ חזק, גדול, יש פירות, זה. פתאום הכל מת. אז מבחינה תרבותית זה אותו דבר. זה בהתחלה, אתה אומר, מה זה משנה? אני שואת תכנים לפה, תכנים לשם, אני קורא פה, רואה שם, עושה שם, זה, מה זה משנה? אבל לטווח של זמן, פתאום כל העולם העצמי שלך התייבש. ואז פתאום אתה שם לב, בסוף, באמצע, יש לך איזה זרות. זה לא, זה תפילה כבר, זה לא תפילה. כולם בתפילה עם אלונים, וכולם בתפילה רדומים. אנשי עסקים, קרישים. איך שמגיעים לתפילה, פתאום כבר לא כל כך מעניין. הם היו אנשים חבל הזמן, התפללו משהו בישיבה, בישיבות, וככה הם גדלו. פתאום מגיעים לתפילה, אתה רואה בן אדם עוד שנייה, מת. מה קרה? לפני שנייה סגרת עסקאות של מיליונים, היית שד. זה לא מעניין. אני לא קשור לזה. למה? זה לא אנשים רעים. יש פה סכנה. יש פה סכנה תרבותית. זה לא איזה משהו כזה נחמד. זה נחמד, זה הבעיה. אז כמו שזה נכון היום, להבדיל, אותו דבר היה גם בתקופת הבית. שמה יצר את השקיעה בתוך כל העבירות החמורות, בשלוש עבירות חמורות, בית ראשון? מה יצר שם את השקיעה? מה שיצר את השקיעה, זה בעצם שקיעה בעולם שאתה לא מפתח אותו. אתה לא מפתח אותו. אתה לא מפתח את המושגים של הבינה, של העירה, של אלוקים. ואימא, יש פה עולם שהוא סטטי, לא מתפתח, ואדם כל הזמן רוצה להתקדם. והוא לא מוצא תשובות, אז הוא מקבל כל מיני רשמים בחוץ. ובמקום כל הזמן לעבוד עבודה רוחנית, שהעבודה הרוחנית הזאת היא הולכת ומתחזקת את העולם הפנימי שלך, ברגע שאתה מפקיר את העולם הפנימי שלך, אז זה רק שאלה, זה שעון חול. שאלה של זמן. אין בן אדם שהוא טפלון, ניטרלי. הוא לא קשור לכלום, הוא לא מושפע, אין דבר כזה. אז מי שלא בונה, אז יש כובת, וממילא רשמים חדשים תופסים מקום. ככה זה מה שקורה. וברגע שזה הולך ומתאגן ותופס מקום בתוך הנפש, אז ראינו שזה הולך ומייצר תפיסות עולם שאלוקים וכל הצדדים העצמיים שעד היום התרגלנו אליהם, זה הופך להיות משהו זר, קטן, חונק, נגד החיים, הזוי, מרחף, לא רלוונטי. עד כדי כך שראינו פסוקים על זה שעם ישראל מגיע למצב ש... איפה היה הפסוק הזה? יקרנו ולא ימצאנו לי. איפה זה היה כתוב? איפה קראת עכשיו?
לא, קראתי קנה המצווה. הנה, ב-10. אז יקרנו לי ולא ינה.
אז יקרנו לי ולא ינה. אז יקרנו לי ולא ינה. זאת אומרת, כבר שיחפשו משהו, אז כבר לא מצליחים למצוא את הקשר. ישחרוני ולא ימצאוני, היו כאלה שבכל זאת יחפשו לראות איפה אלוקים בכל זאת. בואו נציל את המצב. המצב כבר עבוד. מצב כזה כבר לא יעזור ללמוד אמונה, לפתח את המושגים, כי יש כזאת דחייה פנימית מהמושגים, שהערוץ הזה שבו ננסה לשקם את העולם הפנימי, ננעל. גמר. מצב כזה, עם ישראל מתחייב בגלות. מה הגלות עוזרת? הגלות אמרנו זה לא עונש. זה לא משהו לעומתי, אתם ככה, עכשיו נראה לכם מה זה. אלא, האיסורים שיש בגלות מונעים את האפשרות מלצייר את ערך החיים בנעימות על פי המילו של המקרים החיצוניים. זאת אומרת, אדם שנמצא בגלות, כל המתק שסחף אותו וכל כך דיבר אליו והסתיר מאחורי הקלעים כל מיני תפיסות חלקיות, קטנות, שפלות, לא עצמיות. למה אדם נמשך לזה? כי זה נחמד לו, וכשנחמד לו אז הוא זורם, וכשהוא זורם אז יש פה כדור של שלג שהולך ותופח. אבל על ידי האיסורים, האדם כבר לא נחמד לו. והאיסורים זה לא איסורים בין השעה הזאת לשעה היא, זה 24/7, כמה איסורים עם ישראל עובר בגלות. ואנחנו לא מדברים פה על 200 שנה האחרונות, שזה חשבון אחר כבר, אלא אנחנו מדברים על מטרת הגלות. עם ישראל נכנס למצב של איסורים. אז האיסורים מונעים את האפשרות מלצייר את ערך החיים בנעימות. אתה כבר יוצא מהסרט שהחיים זה כיף, ואני צריך פה עכשיו למצוא איך אני מממש את עצמי, ואיך יש לי מרחבים, ואיך יש לי זה. כל הערוץ הזה, אני נוח, הנחמד, הזורם, המקבל, כל הערוץ הזה משתתק ברגע. כי אם יש פה שאלה קיומית, כל רגע אתה יכול למות, וכל הזמן רודפים אותך, וממילא אתה כבר לא כל כך עשיר, ואתה בקושי יש לך מה לאכול, ובקושי יש לך מה לשתות, ובקושי יש לך מה לעשות. אז ממילא במצב כזה, אז זה מונע את האפשרות מלצייר בתוך הלב את הערך של החיים בנעימות על פי המילו של המקרים החיצוניים. זאת אומרת, במצב כזה, אדם, הוא כבר לא יכול להמשיך בסרט שלו, שאני פה כי אני רוצה שכל דבר יתאים בדיוק לזווית, וכל דבר יהיה בדיוק, 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 בדיוק במה שאני חווה, ומה שאני... כל העולם הזה נגדע, במקום נגדע. ובהיותם כולם רעים ומרים, בהיותם כולם רעים ומרים, החיים זה משהו מר, קשה, שרידתי. ממילא הראש מנוע שנמצא בתוך האדם, דבר ראשון, המדרון החלקלק שהולך ומתפתח נעצר. דבר ראשון זה נעצר. על כן, רק אז יבוא העוז הפנימי, והחיים יתייצבו על פי ערכם העצמי. זאת אומרת, אדם שצריך המון המון אמון, כוחות, מוטיבציה, כדי לשרוד, מאיפה הוא ייקח את הכוח הזה? אם הוא רק נולד בשביל שיהיה לו כיף, בשביל שהוא יממש את עצמו, ויש כמה גויים שמנסים לרדוף אחר, מנסים להרוג אותו, כל רגע, כל דקה, אותו, את המשפחה שלו, את העיר שלו, את כל הזה שלו. אז להישאר בסרט הזה, שאתה כנוס בתוך העולם האינדיבידואלי, הרגיש והזה שלך, זה לא יכול להחזיק מעמד. כי אם אתה תהיה כזה, זה לא ייתן לך כוח, לא ייתן לך מוטיבציה לשרוד את, את הרדיפות הגדולות שיש אחריך. ומאלה בצורה טבעית, האדם לאט, 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 לאט מקלף את כל ההזיה שהוא נמצא בה, ובעצם אומר, רגע, למה שווה לי להמשיך להיות יהודי? למה אני לא מנסה להיות גוי וסוגר את הסיפור? למה אני צריך להיות יהודי? וממילא האיסורים האלה גורמים לאדם להעמיק חקר, לא בשכל, אלא בחיים, ולנסות להקשיב, רגע, אני יהודי? מה זה אומר שאני יהודי? מה ההשלכות של זה שאני יהודי? אני משלם מחיר מאוד כבד. ממילא כל התפיסות החיצוניות שהלכו ותפסו מקום, אני לא מדבר פה עכשיו על שעתיים, מדבר פה על 2000 שנה. אז ב-2000 שנה האלה, עם ישראל רואה שהכוח שלו זה לא איזו תפיסה מסוימת שמצליחה, שמחזיקה מעמד. כי עם ישראל מנסה להעמיד תפיסות, אבל הכל מתפורר. יש גירושים ויש רציחות. וכל התפיסות עולות ויורדות, עולות ויורדות, עולות ויורדות. יש רב כזה, ואחר כך זה לא מחזיק, כי הקהילה שלו כוללו כולם נרצחים, אז יש אחר כך רב אחר. וממילא יורד לעם ישראל הסימון, שהכוח שלנו זה לא התפיסת עולם שלנו. זה לא מה אני תופס, אלא יש בעם ישראל איזה כוח שהוא הרבה יותר חזק מתפיסה. הוא הרבה יותר חזק ממה שאני תופס. כי מה שאני תופס נחרב, עושים ממנו אפר. אבל החיים של עם ישראל זה יותר חזק מכל התפיסות של הכל. יש בנו איזה משהו עצמי שהוא יותר גדול מהכל. כן.
במקביל למתי שבהיסטוריה התחילה ולחלחלה ההבנה הזאת, אז גם היה לכיוון השני.
נכון, לצאת משם.
שעוד יותר רצו להתאמה.
מה, השכלה? בהשכלה אתה מתכוון.
מה? כן.
נכון, אז זה התקופה של 200 שנה האחרונות, זה הספינה עכשיו שוברת שמאלה, מימינה, ומתחיל להיווצר דחף הפוך. נחמו נחמו עמי, כי כפליים עשתה מכל אבוניה, וזהו, הגלות, הערך שלה נגמר. עם ישראל נתהר, התהליך עבר בהצלחה, עכשיו צריך ללכת ולחזור חזרה לארץ ישראל. איך נדע שאנחנו צריכים לחזור לארץ ישראל? אז קוראים כל מיני תרחישים בעולם, ו-80% מעם ישראל נהיים כופרים, ומלא זה מאלץ את עולם התורה, או לפני, אם יקשיבו לגדולי הדורות, או אחרי, כי אין ברירה, אז נוצר מצב שדרך הכפירה ודרך ההשכלה, עם ישראל נאלץ לשנות תפיסה, ובכוח הקדוש ברוך הוא תופס אותנו בציציות ראשנו, ומחזיר אותנו לארץ ישראל.
מה שאני חושב זה, התהליך שהגלות, לפי מה שהגלות אמורה להעביר על העם, אז
אתה מדבר ב-200 שנה האחרונות או גם במתייבנים ובכל הפצועים שהיו בדרך?
לא יודע,
200 שנה האחרונות זה יותר בולט, כי שם זה כבר לא התהליך הזה, זה תהליך אחר, זה תהליך יציאה מהגלות. יש תהליך של כניסה לגלות, מה הגלות עצמה צריכה לעשות, ויש תהליך, עכשיו מצינו, צריך לחזור חזרה למצב הנורמלי. זה התהליך שאתה מתאר. עכשיו גם בגלות, אם נספור טוב, תעשו פעם מספרים. עם ישראל כפליים יוצא מצרים, היו נביאים לישראל. נסו לחשוב כמה יהודים היו. כפליים יוצא מצרים זה 120 אלף, רק נביאים. אני צודק?
מיליון
200. זה רק נביאים. אז תחשבו, נגיד מיליון, נגיד 2 מיליון, בסדר? קחו 2 מיליון, נו 2000 שנה גידול טבעי. היינו צריכים להיות כמו סינים. משהו מטורף, נכון? נגיד שלכל אחד יש שני ילדים, אז תעשו 2000 שנה, כל דור כפול 2, אז בערך 40 דורות, אז 40 כפול 80, אבל זה בסדרה, זה המון. איפה המאות מיליונים האלה? אז יש רוצח שקט שקוראים לו מתייבנים, יש המון 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 מתבוללים, אבל הגרעין הקשה שנשאר בעם ישראל, זה עם ישראל שאנחנו מכירים. והגרעין הקשה הזה הוא הצליח בצורה מודעת ובצורה עמומה יותר לזכך את הרעיון שעם ישראל זה דבר יותר גדול מכל הרעיונות. וב-200 שנה האחרונות רואים את זה הכי טוב. כי הרעיונות של אלה שהקימו פה את המדינה זה לא רעיונות יותר מדי גדולים. אבל המסירות נפש שלהם זה מסירות נפש שאי אפשר לתאר אותה. איך, מאיפה יש להם אמון ללכת ולייצר כזה תהליך? ללכת ולייבש ביצות. מתוך 10 אנשים שיחסים לייבש ביצה, רק 4 חוזרים, השאר מתים במלאריה. מאיפה יש להם מוטיבציה כזאת? שהיא הרבה יותר גדולה, יש להם אמון במושג שקוראים לו עם, ישראל, הרבה יותר מכל מה שהם יודעים להסביר. מאיפה זה הגיע? זה דבר שקרה בגלות. הגלות קילפה לנו, שני דברים היא עשתה. היא קילפה לנו את התפיסות הישנות על עצמנו, כי אדם שהוא סובל, אז הוא כבר לא יכול להישאר בעולם החיצוני, המוחצן, הוא הרבה יותר מקשיב לעולם הפנימי שלו. וזה מאוד מאוד חידד לנו שהערך העצמי של החיים שלנו זה דבר שיותר גדול מכל התפיסות. יש בתוכנו עולם שלם שצריך להקשיב לו, צריך לפתח אותו, יש לנו צימאון אליו. הרב כמובן לוקח את הכל כדי להגיד שהיום בדור שלנו, ממילא חייבים ללכת ולפתח את המושגים מחדש. כי כל מה שעברנו בגלות זה כדי שהיום ניקח את המושגים ונפתח אותם, נעמיק בהם. בואו נראה עוד איזה משפט שתיים. וכיוון שעולמו הפנימי הוא באמת מיוסד על האור ועל הטוב, הצד העצמי שלנו יש בו אור וטוב, כי אם שאותו הזיוף של העולם החיצוני הביא אליו את המערה והמגרת, אז איך הוא הגיע למצב כזה? כי החיצוניות השתלטה, החיצוניות תפסה, חיצוניות זה לא סתם שאתה מוחצן, אלא החיצוניות תופסת מקום בעולם הפנימי שלך. אתה מעריך אותה בלי שאתה שם לב, אתה הופך להיות בן אדם שמעריך מה אומרים עליך. אתה מעריך איך אתה נראה. אתה מעריך איך אתה עובר מסך. זה מה שאתה מעריך. וממילא, כיוון שנעשתה על ידי האיסורים הרבים, נכנע ומוכשר להסתכלות פנימית. למה? כי אתה רואה שכל החיצוניות הזאת היא כלום. רוצים להרוג אותך בגלל החיצוניות הזאת. זה שום דבר. אז מאיפה אתה יונק את הכוח? לא מהעולם החיצוני, מהעולם הפנימי. וממילא אתה מבין שיש בך, זה במודע, שלא במודע, אתה נהיה מוכשר דרך האיסורים האלה להסתכלות פנימית. למה? כי אתה פתאום מזהה, יש בך חיים אדירים. חיים של כזאת מסירות נפש, לעמוד מול כל מנקש וכל מבקש שרוצה להרוג אותך, ובכל דור קמים עלינו לחלוטנו, ופתאום אתה רואה שיש בנו כאלה כוחות של פנים. ממילא כשזה קורה, כבר הוא בטוח שבצאתו מהחושך של ציוריו הרגילים, אל האור של הדעה והדרישה, יהיה תמיד מוכשר להעתיק את כל הטוב והחיים, גם אל המצב החדש הנאור והאמיץ. זאת אומרת, נוצר פה מצב שחוזר לנו האמון בזה, שיש במה להעמיק, יש למה להקשיב, יש לאיפה להיפתח. יש פה מרחבי חשיבה עמוקים מאוד שאנחנו שייכים אליהם, ובדור שלנו רואים את זה. הרב כתב במאמר הדור שיש לנו דור שמחפש את היושר ומחפש את ההשכלה ומחפש את התארה ומחפש את העומק. זה דבר חדש, כי בגלות בדיוק את זה לא יכולנו לסבול, מזה ברחנו. אז איך נוצרה פה איזה תנועה כזאת שפתאום יש פה דור שבדיוק את זה הוא מחפש? כי כל האיסורים האלה בעצם שידרו לו בצורה מודעת ולא מודעת, יש בתוכנו חיים אדירים, שכל מה שאנחנו צריכים זה לנסות להיות. אז אחד העם קורא לזה, אנחנו צריכים להיות אור לגוי. זה משהו מדדה, קטן, מסכן, שמנסה להגיד, יש בנו משהו, אבל זה התפתחות. יש פה איזו התפתחות שהיא מאוד גדולה. לבוא ולהגיד שיש עולם פנימי, זה התקדמות אדירה, כי לגלות יצאנו, כי היינו בטוחים שעולם פנימי זה משהו מרחף, לא רלוונטי, שאנחנו לא קשורים אליו. זאת היא הטובה שיוצאת לכנסת ישראל. אתם רואים, מי שזז פה זה לא אנשים, האנשים ב-2000 שנה מתחלפים. אבל כנסת ישראל, האומה כאומה, הרצף של הדורות, הוא יוצא לחירות. זאת היא הטובה שיוצאת לכנסת ישראל, אשר כאדם עברו ברית ותלך חושך ולא אור, בימים אשר הייתה מוכשרת לפרוח ולסגשג, עד שלמרות הכישרון הניסה הגנוז בתוכה לאור אלוקי, לאור האמת, הצדק והדת, איבדה בכללותה את ההרגל של שימוש האורה, והאור הגדול המופיע בקרבה מאור תורת חיים ודת אלוקים, אמת, הוקדר, נראה לי הפסיק צירות אחרי, לא? הוקדר וחשך בעריפיה, מה זה? זה כנראה פסוק בישעיהו, אני לא יודע, לא פתחתי איך לקרוא את זה. אלביש שמיים כדרות ושק אסים כסותם. זאת אומרת, עוד פעם רב חוזר ומתאר את הגלות, יש פה מצב גלותי שהשמיים נחסמים. אתה מסתכל על אלוקים, אתה רואה חושך. חושך. זה משהו שהוא לא רלוונטי, אתה לא רוצה אותו. בוא תנסה להסתכל אולי מבין לעננים, תנסה לשאיזה קרן אור שתחיה אותך, תפרוץ אליך. אין. הקדוש ברוך הוא שם על השמיים כדרות. ההרגל המאפיל מקיר הברזל, המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. יש פה קיר, והקיר הזה מייצר הרגלים. הרב חוזר עוד פעם. גרם שאם יחדר אור דעת, אור שכל טהור ומתנשא נגד עיניה, היא חושבת כאילו עולמה רוחני מתנודד תחת לרגליה, ולא תוכל למצוא מעמד מוסרי, לאומי, דתי, אלוקי, לצביון חייה. טוב, אז בואו נעצור פה, פעם ננסה להסביר את זה. אני מאמין שיקח עוד פעם, פעמיים, ונסיים את המאמר, תתחילו לחשוב מה קורה הלאה. בעזרת השם. בסדר? אני חושב שצריך פה לגמור את זה, הדתי, לאומי ואלוקי, זה משהו שכבר פעם דיברנו עליו, בורות התחייה, על שלושת הכוחות שמתאבקים במחננו. ומתוך זה, הסיום פה של המאמר הוא מאוד חשוב. מאמין שבפעמיים אני אנסה לגמור את הדברים. ברוכים תהיו. אני רוצה לצלם לכם את השף שמטה וגם רב שימן. זה יש פה רב שימן מאוד חשוב, זה חבל פספס. זה יחסית פשוט. לא, אני רוצה שתראו את זה. אני לא יודע אם תספיקו לראות את זה עד 11, 12. אז אולי מחר על הבוקר, זה הסיכום. זה גם לא ארוך, זה... נכון? לא כזה ארוך. בסדר.